שלום, ברוכים הבאים, השיעור השבועי, פרשת בעלותך, בשידור חי, והאמת שאני קצת מתרגשת, אנחנו חוזרים סוף סוף לצלם את השיעור עם יהודה גרובייס, עם דיני גרובייס, לא ראיתי אותם כל כך הרבה חודשים, דיני כאן מולי מעבר למצלמה, והיא גם היחידה, זה עדיין שיעור לאדם אחד בלבד, אבל אני רואה אותה ואני רואה כבר את השלוש מצלמות והמאות אנשים והשיעור כמו שהיה לנו פעם, אז בעזרת השם נחזור לזה, בקרוב, לאט לאט לפי ההנחיות וההוראות. בינתיים התורה היא אותה תורה, הפרשה אותה פרשה, אפשר לראות אותנו בשידור חי, פייסבוק, יוטיוב, ונשתדל גם לקהל של אדם אחד לדבר ולדמיין אתכם שם. בכלל הזום הזה זה מין אמונה כזאת, אנחנו מדברים ומאמינים שרואים, ששומעים, התרגלנו לדבר לעצמנו. אנחנו באמת מתקדמים במסע בספר במדבר, זו כבר הפרשה השלישית, והיא המשמעותית אולי ביותר, יש בה המון עליות בהעלותך, המון מורדות, זה גם קצת פרשת בהורידך, לא רק בהעלותך, ונדבר על כל העניינים האלה, אבל קודם כל כמה תודות. אז עודנו כמובן לגרוב ההספקות, תודה לקרן דניאלי, שמאפשרת לנו את השידורים האלה לארץ, לעולם, כרגיל אפשר לכתוב לנו מאיפה אתם צופים בנו, זה תמיד מעניין וכיף לראות, תודה לישיבה אוניברסיטי, ה-YU, תודה כרגיל לתנועת המזרחי, כמה הקדשות שאתם שלחתם אלינו, השיעור מוקדש לעילוי נשמת אהרון רוני הלוי, למשפחת וסרמן, בן אלי מלך וקלרה, לעילוי נשמת טוביה בן יחיאל הלוי שוורץ, לעילוי נשמת יהודית דינר שהייתה צופה בנו מווינה, הלכה לעולמה השבוע, יהודית צינר, סליחה, אשת חינוך מווינה. כמו כן, השיעור מוקדש לרפואת מזל מלי חיה בת דליה. ארבע נקודות יש בפרשה שלנו, יש הרבה יותר, אבל אני מצאתי ארבע שנראות לי מאוד מאוד רלוונטיות, אקטואליות, אפילו בוערות ודחופות לתקופה שבה אנחנו נמצאים. תקופה ככה של בין לבין, גמרנו את הגל הראשון של הקורונה, אנחנו נורא מקווים שאנחנו לא לפני הגל השני, תקופה לא ברורה, אחרי חג שבועות ושיא הקיץ ועוד מעט חופש גדול, כן חופש, לא חופש, אנשים בין עבודות, בין דירות, הרבה טלטלות אישיות לכולנו, מכל הבחינות, כלכלית ונפשית, והנה פרשת בעלותך, מנסים תמיד ללכת אל הנצח ולשאוב משם עוגנים של משמעות ושל, הייתי אומרת, של כוח. אז ממה נתחיל? נתחיל בהתחלה. פרשת בעלותך מתחילה בציווי להדליק את האש. זה החזון, זה אולי המסר החינוכי מספר אחת מתוך הארבעה שנדון בהם היום ביחד. להדליק את האש זה אומר, יש לנו חזון, יש אור, יש לאן ללכת. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. בפרשה שעברה, אולי חלקכם זוכרים, היא הייתה הפרשה הארוכה בתורה, פרשת נשוא. כל נשיא הביא את המתנות של השבט שלו. אנחנו מדברים על חנוכת המשכן, פותחים לעם, מרכז רוחני, אם תרצו איזה הבית ספר, או המקדש, או המגנט שמלווה אותנו 40 שנה במדבר. כל שבט מביא את מה שהוא מביא, ולאהרון הכהן יש תפקיד להדליק את הנרות. בסוף כל הנשיאים שמביאים כל אחד את מתנתו, מספר רשי שאהרון אולי קצת חלשה דעתו, אומר רגע, ומה איתי? כולם הביאו את הדברים הפרקטיים, הפיזיים, המשכן מוכן, מה איתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדול משלהם. מה שאתה הולך להדליק עכשיו, את האש, את האור, את הלהבה, את הפנימיות, את ההתלהבות, את התוכן, מה שאתה הולך להדליק, זה גדול משלהם, זה הכי חשוב. יכול להיות מפעל נהדר, מכונית נהדרת, בית נפלא, אם אין אש, אם אין סיבה, אם אין מטרה, אין כלום. זה מה שאהרון הכהן נותן לנו. הכהנים הם תמיד אנשי רוח, אנשי חינוך. אהרון הכהן היה אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. ואנחנו רואים פה, הייתי אומרת, את הדבר הראשון שכל חברה צריכה. את האש שמלכדת אותה, את החזון. אתה מדליק את הנרות ויש לאור מה ללכת. יש משהו שתופס את כולנו יחד. אנחנו רואים את זה לצערנו כרגע, בארצות הברית, אצל אחותנו היקרה, מעצמה הגדולה בעולם. באין חזון ייפרה עם, כך נכתב אצלנו, וזה כל כך נכון, כשאין דבק שמלכד, כשאין אור כזה, כשאין מנורה, אז יש לו עלינו אש אחרת, אש שמחלה ושורפת, איזה שבוע מטלטל שם בארצות הברית, אבל הוא מגיע אחרי חודשיים, שלושה של אבטלה. אני יכולה לגלות שכשאנחנו חזרנו לארץ, זה היה בגלל שיחה עם ידיד שלנו, בכיר שם, אני לא יודעת אם יש לי רשות לגלות מי זה, אבל הוא השתמש, דיברתי איתו, התייעצתי, האם לברוח מכאן? זה היה כשהקורונה התחילה שם, לפני האסונות שבאו אחר כך על אמריקה, בעיקר על ניו יורק. הוא אמר לי את המילה המוזרה הזו, ביזה. הוא אמר, תראי, אנשים לא יקבלו משכורת חודש, חודשיים, יתחילו פה גלים של ביזה. בשבילי זה לא מילה שהיא בשימוש יומיומי, איזה ביזה. אנחנו ישראלים, מישהו נכנס לחנות ובוזז וגונב, מה זה? ראינו את התמונות, איך זה נראה, מאיזה תרבות זה מגיע. רכוש של אדם הוא שלו, זה גניבה, מה זה? ביזה, זה נשמע ככה. והוא אמר, תראי שיתחילו פה גלים של ביזה, והוסיף, ואני מקווה שלא על השכונות והרחובות של היהודים. ממש זוכרת איפה הייתי כשהוא אמר את המשפט הזה בטלפון, וככה אמרתי לידידיה, בוא נחשב מסלול מחדש, וזה חלק ממה שהוביל אותנו נחזור הביתה. כשאין דבק, והחוקה האמריקאית היא לא מספיקה, זה לא הדבק שמלכד, אז אין. אנחנו רואים את זה לצערנו ברחובות, ואנחנו צריכים לשמור ולדאוג שלנו תהיה אש כזאת, תהיה מין סולידריות כזאת, חזון משותף שלא תוביל אותנו חלילה לתמונות שאנחנו רואים שם. הרבה משוררים, הרבה יוצרים, משתמשים לאורך השנים בדימוי הזה של האש. דוגמה אחת קטנה, יפה, חנה סנש. זה השיר האחרון שהיא כתבה כאדם חופשי, לפני שהיא נתפסה, לפני הצניחה בהונגריה. חנה סנש כותבת את השיר אשרי הגפרור, שהפך לרבים לסוג של המנון ותפילה באותה תקופה. אשרי הגפרור שנשרף והציט להבות. אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות. בעלותך את הנרות, כל עם צריך איזה אש כזו שמובילה אותו, ושבעצם מדליקה ומעיפה אותו קדימה. מי מדליק? איפה האש הזו צריכה לבעור? יש כאן עוד עיקרון חשוב מאוד. הניסוח של הבקשה מהארון להדליק את האש הוא עיקרון חינוכי עמוק. הרבה מאוד שנים, אפשר להגיד אלפי שנים, הפרשנים של הפרשות אומרים, של הפרשה הזו, אומרים לנו שזה עיקרון חינוכי יסודי. איך מדליקים את הנרות? בואו נחזור רגע עוד הפעם לפסוק. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל הארון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שיבת הנרות. בהעלותך, לא בהדליקך. יאללה, תדליק את האש. אם אני אגיד פה לילד להדליק את הגז, להדליק נר, להדליק חנוכי, תדליק, תדליק. בהעלותך. אתה לא סתם מדליק את האש, אתה מעלה אותה. ורשי מדייק ומתעכב על הניסוח הזה. בהעלותך. על שם שהלה ועולה, כתוב בהדלקתן לשון עלייה, שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה. איזה ארבע מילים יפות. עד שתהה שלהבת, חמש. עד שתהה שלהבת עולה מאליה. תסתכלו רגע על, 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 על מה שרשי אומר כאן. אהרון הכהן, אתה מלא באש. אתה כבר אישיות, דמות, חינוכית, מנהיג. אהרון הכהן, כהן הגדול. אנחנו לא. צריך להדליק בנו את האש. זה לא מספיק שבך האש תבער, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. בכל תהליך חינוכי, כשמשפיעים על מישהו, באים ומדליקים. אבל אז מה? צריך מאוד לשים לב שאתה יכול להתרחק ולראות שהשלהבת עולה מאליה. זה מאוד עדין. אם תדליק יותר מדי, אתה תחבא, אתה תחנוק. אם תתרחק יותר מדי, האש תכבה, לא יהיה מקור הדלקה. איך מוצאים את האיזון? לא יותר מדי, לא פחות מדי. את המקום בו אתה עומד ורואה, עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. זו כבר השלהבת שלו ולא שלך. אתה בעצם הופך את עצמך למיותר, וזה הניצחון הכי גדול שלך כמחנך, כשאתה לא נדרש. חינוך, אני אומרת את זה כאימא, אימא לחמישה, אתה רואה את זה ככל שהילדים גדלים. חינוך זה לא כשהוא בן שלוש, ואתה אומר לו, תגיד תודה, תודה. תגיד בבקשה, בבקשה. אל תחצה את הכביש, תסתכל ימינה ושמאלה, נו נו נו. זה לא זה. חינוך זה כשאני לא שם. רואים את זה אצל יוסף הצדיק. מתי הכי השפיע עליו יעקב אבינו? כשזה היה דמות דיוקנו. הוא לא נמצא בכלל ליד יעקב, אבל פה, אני בן של יעקב אבינו. דוגמה אישית. זה משפיע עליי. לא כשאני ליד הילד ואומר לו מה לעשות. עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. זה שלו ולא שלי. אחת המאזינות שלנו ביקשה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת הסבא שלה. זוהי מיכל שוורץ, והסבא שלה הוא סבא טוביה, הזכרנו את שמו. היא אמרה, היא כתבה לי השבוע, הרבה דברים מרגשים על הסבא. היא אמרה בין היתר שהוא היה לו משפט, והוא היה אומר כך, החינוך הכי טוב לילד הוא שולחן השבת. שימו לב, איפה ילד מתחנך? בבתי הספר? או, ברוך השם, הם חזרו אליהם סוף סוף. בבית הספר, באיזה חוג פרטי שנביא לו, אצל מורה פרטי. ילד מתחנך בסוף בבית, עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. הוא מתחנך בשולחן השבת של המשפחה. אין מערכת שעות וצלצולים, אין מבחנים וציונים. הוא מתחנך, החינוך הכי טוב, אמר סבא טוביה, בשולחן השבת. זאת הדרך להדליק איזושהי שלהבת, שתדליק את הילד, שהוא יישאר, וזה לא קשור בנו, זה כבר קשור בו. אני חושבת ש... הייתה לכולנו הזדמנות לבדוק את עצמנו בתקופת הקורונה. בעצם את התהליך העדין הזה של להרפות, לתת השראה, אבל לא לחנוק. כל מערכת החינוך במובן מסוים שבתה. הילדים, בני הנוער, נזרקו הביתה. כל כך לא פשוט, כל כך קשה. אבל זו הייתה טעימה של אחריות, טעימה של חיים אמיתיים. אין צלצולים, ולא אומרים לך מה ללבוש, ומה לעשות, ואיך להתנהג, וכמה ללמוד. זה אתה. אתה מקבל את ההזדמנות, מתרחקים, לא דוחפים לך את האש, מתרחקים, ואפשר באמת לבדוק האם השלהבת עולה מאליה. אני חושבת שהתקופה העצמאית הזו נתנה לכל אחד פרופורציות על איך החיים שלי בנויים, מה אני צריך להשתפר, אני, ילדיי, כל המערכות שסביבנו. אוקיי, עד כאן על הנקודה הראשונה, השלהבת צריכה לעלות מאליה. אני כאילו מסכמת, אבל זה מה זה לא פשוט, זה מסע חיים, זה הכי מורכב שיש. שמעתי מהרב יוני לוי הגדרה נהדרת. התחלתי עכשיו סדנה שנקראת סדנת בת מצווה למעוניינים. יש עכשיו סדנאות לילדות בגילי 11 עד 13, אנחנו עושים סדנת הכנה לבת מצווה בזום. תיאצתי עם הרב יוני לוי, הוא אמר לי, אני הכי חשוב להגיד לבנות, שעכשיו הן הופכות מחקייניות לבוחרות. חקיין זה ילד, הוא, כמו שאמרנו, עושה מה שאומרים לו, חקיין, תעשה ככה, תגיד ככה, תיטול ידיים, תלך, תחזור, חקיין. בוחר, זה כבר משהו אחר. פה כבר השלהבת עולה מאליה. באמת אמרתי את זה לבנות היקרות, שאנחנו הופכות מחקייניות לבוחרות. אחרי בת המצווה, את כבר בוגרת, בוחרת בעצמך. אוקיי. אהרון הכהן מדליק את הנרות. סבבה. מה עוד? הוא מדליק אותם בצורה מעניינת. אמרנו, כבר מדליק ונותן לכל אחד עצמאות. אבל הוא עושה את זה שוב ושוב, בוקר, בוקר, יום, יום, שעה, שעה, וזה לא משעמם אותו, והוא לא מפסיק, והוא לא מנסה להיות יצירתי ולפרמט את זה מחדש. זה מוביל אותנו לנקודה השנייה, נקודת ההתמדה. התמדה זה אולי הדבר השני שלומדים בפרשה. שוב, המון פרשנים מתעכבים על הנקודה הזו. התמדה זה אומר, בואו נראה את הפסוק, ויעס כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. מה זה ויעס כן אהרון? מה זה כאשר ציווה השם את משה? רשי, שוב, עוזר לנו, ויעס כן אהרון, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. ביטוי שחוזר הרבה, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אנחנו בעידן בו כל אחד רוצה להמציא את עצמו מחדש, לפרמט, להיות יותר מקורי ממקורי. כולם רוצים להיות מחוץ לקופסה. פעם הרציתי באיזה קורס בצהל, ובסוף אמרתי, יש שאלות, מישהו מרים יד, אומר לי, תשמעי, היו פה כבר 10 מרצים. כולם אומרים, לחשוב מחוץ לקופסה, גם את. מישהו פעם יגיד לנו לחשוב מתוך הקופסה? תאמינו לי, זה היום הכי מקורי. הכי לחשוב מחוץ לקופסה, זה לחשוב בתוך הקופסה. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. הוא דבק במסורת, הוא לא מפרמט מחדש, הוא עושה מה שאומרים לו. הוא לא משתעמם מזה. הוא מוצא טעם ומשמעות גם בתוך השגרה היומיומית והאפורה. אני זוכרת הרבה מאוד דרשות על הנקודה הזו, כי השבוע, בעלי יקר, ידידיה ואני, חגגנו יום נישואים. והשבת שבע ברכות הייתה סביב החתונה, הייתה בשבת פרשת בעלותך ביום שני ושלישי בשבוע, אחרי זה שבע ברכות, ואחר כך שבת שבע ברכות, וכל הדרשות להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. כמה עצות קיבלנו אז לשלום בית, לנישואים, לאורך ימים ושנים, בעזרת השם, למצוא את המשמעות בתוך השגרה, בתוך האפור. הרי החיים זה לא החתונה, חיים זה כל הימים שאחריה, הרבה יותר חשוב. באמת אהרון מלמד אותנו כאן משהו על עמל, על מסירות, על התמדה, על היכולת לא להבריק, אלא בתוך, לחיות בתוך החיים, לא בפסגות הגדולות, לא בתהומות, לא חיים של וואו, חיים הייתי אומרת פשוטים ולכן טובים. כתב השבוע פוסט המחנך הרב איתמר חייקין על הנקודה הזו וחיבר אותה, אני חושבת באופן מקסים, לקורונה. האם יש לנו יכולת להיות אנשים כאלה של התמדה, של איזון, של יום אחרי יום אחרי יום? יש משהו בתפיסת חיים שלנו של הכל כאן ועכשיו. כך כתב הרב חייקין. גומרים הולכים, מתקשים לשאת תהליך ממושך, הדורש אורך רוח וסבלנות. הייתה לנו פעם מלחמה של 6 ימים, ומאז נדמה לנו שכך טבען של כל המלחמות. היום אולי היינו רוצים 6 שעות. אנחנו מעדיפים סטארט-אפ על פני פיתוח חברה גדולה, שמחייבת ניהול ארגון מורכב, מקצועי, אסטרטגיה ארוכת טווח. זבנג וגמרנו, נעים בין סקנדל לפסטיבל, בין קרחנה למחדל. למה כל כך קשה לנו, כולל גם את עצמי כמובן, הוא אומר, בהתמודדות עם הקורונה, המחייבת אורך רוח. היא כאן להרבה זמן ולנו כבר נמאס. דומני שאנו, בחברה הישראלית, צריכים לעבור שלב רוחני עמוק. כך היא גאולתן של ישראל, כמעה, כמעה. זה כתוב בגמרא. הגאולה שלנו היא היכולת להתגבר על קוצר הרוח האופייני לנו, ללמוד את סוד הנשימות העמוקות והארוכות, את ההתקדמות כמעה, כמעה, טיפה ועוד טיפה. כך היא גאולתן של ישראל, כמעה, כמעה. זה בעצם המתכון, זה כבר המרשם, התרופה, ככה גאולה תגיע, לאט לאט, עד שהיא תתגבר ותמהר ותגיע בעזרת השם במהרה בימינו, לאט לאט. יש לנו כוח להתמיד, השבועות האלה נורא קשים, נורא קל לנו בסגר מוחלט או בחופש מוחלט. אם זה סגר אז עד הסוף, אני מחטאת גם את מה שהגיע בדואר, ולא מחבקים אף אחד ולא מדברים, מסתגרים, היה לנו את זה, סבבה. אם, טוב, לא סבבה, אבל ידענו מה לעשות. אם זה חופש מוחלט, אז יאללה בלגן, 3,000 איש, מסיבות, הפגנות, אירועים. מה הכי קשה? האיזון. גם וגם, גם לחיות בציבור, אבל לשמור על ריחוק חברתי. גם להיות עם כולם, אבל לא להתחבק ובלי כיפים, ולשטוף ידיים ומסכות. זה הכי קשה, וזה הכמעה כמעה שאנחנו צריכים. אין לנו זמן, אין לנו סבלנות. יאללה, הקורונה נגמרה. איך כולם אמרו, די, הקורונה מאחורינו. הלוואי. קשה לנו עם זה. הנה תופעה תרבותית שמעידה עד כמה זה קשה. לאחרונה הורדתי אפליקציה שממהרת ומזרזת את מה שמורידים לך בוואטסאפ במהירות של 1.5 ואפילו מהירות של 2.0, פי 2. וזה מדהים, זה עובד. אני מנסה להעביר אנשים למהירות של פי 2 ולהבין מה הם אמרו, ואני מבינה. זה מתחיל להפחיד אותי, כי כשאני מדברת עם אנשים רגילים, הם לא מעיצים ככה. אין כפתור, אולי עם הזמן נרצה שיהיה כפתור כזה שיאללה, יאללה, יתקתק לנו את הכל. הכי לא כמעה, כמעה. האפליקציה הזאת זה הכי הפוך. זה מהר, 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 פי שתיים מהקצב הטבעי, העיקר לקלוט. ונדהמתי לקרוא שזה לא רק בוואטסאפ, מילא בהודעה טכנית, מישהו חופר ואומר, ועושה אפצ'י, יאללה, נריץ אותו. זה לא רק בוואטסאפ, זה גם בתכנים תרבותיים. אנשים צורכים ככה שירים, שומעים ככה הרצאות, ורואים ככה סדרות וסרטים. אימאלה. כלומר, אתה לא משקיע אפילו בתרבות שאתה צורך כדי לצרוך אותה בקצב אנושי, בקצב רגיל. מה המוח שלך קולט? כשאתה מכפיל פי שתיים את המהירות. ושמעתי על מישהו שעושה בדיוק הפוך, הוא שומע הרצאות ומוריד את הקצב, כיוון שהוא עולה חדש והעברית קשה לו, הוא מוריד את הקצב פי שתיים. הוא שומע בקצב כפול ולא פי שתיים בקצב. אוקיי, עד כאן אנחנו על הנקודה הזאת של ההתמדה. נוסיף רק מדרש שמי שעוקב אחרי השיעור יודע שהוא אהוב עליי במיוחד. אני לא יכולה לספור כמה פעמים ציטטנו אותו. אבל אמרנו, התמדה, נכון? להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אז גם אנחנו לא משנים, חוזרים על המקור הזה שהוא כל כך יפה בעיניי. זה דיון בין חכמים, דיון שבו הם שואלים מה הפסוק הכי הכי בתורה, הכי כולל, הכי, בוא נגיד, הכותרת של התורה, אם מותר להגיד ככה. אומר החכם הראשון, בן זומה, אומר שהפסוק הכולל, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אומר החכם השני, ששמו בן ננס, מצאנו פסוק יותר כולל, ואהבת לרעך כמוך. עד כאן שתי תשובות מחץ. רובנו, אני חושבת, אם היו שואלים אותנו, היינו בוחרים את הפסוקים האלה, או שמע ישראל, או ואהבת לך כמוך, אלה באמת הפסוקים, לא? וכאן מגיע שמעון בן פזי ואומר, וזו התשובה הנכונה, מצינו פסוק כולל יותר, והוא, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. הלכה כבן פזי. כלומר, זה אומרים חכמים, זה הפסוק הכי כולל. סליחה? זה תיאור של קורבן התמיד? מי יודע אותו בעל פה? מי שמע על זה? מי חושב? מי הבחירה שלו לפסוק הכי הכי תהיה הפסוק הזה? ובכן, זה לא הפסוק, זה העיקרון, זה הקצב, זה הטמפו. כל הזמן, כל יום, קורבן תמיד, בוקר וערב, התמדה, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. יכולת ההתמדה הזו, זה הפסוק הכי כולל. יותר מהוואו של שמע ישראל ושל ואהבת לרעך כמוך. כמעה כמעה. זאת הדרך בקורונה ובכל תחום אחר. ראיתי מודעה לפני כמה שנים מקסימה. מודעה הזו פורסמה על הלוח מודעות בקיבוץ שעלבים, קיבוץ דתי במרכז הארץ, שבו התקיימה, שימו לב לאירוע, שימו לב למסיבה, מסיבת סיום השס. רבים גומרים ללמוד את כל התלמוד, אבל שם הפירוט, האותיות הקטנות, סיפרו סיפור מדהים. ציבור מוזמן לסעודת סיום השס. לרגל, שימו לב, 31 שנה של לימוד. 31 שנה. עוד פסקה, עוד שורה, עוד דף, עוד עמוד, זה מצטבר ומצטבר את כל השס, את כל שישה סדרי משנה, את כל קרחי התלמוד, הגמרא, הם סיימו שם. ואיפה המסיבה כמובן? בחדר האוכל, כי צריך פשטות וצריך צניעות. אז בחדר האוכל הם התכנסו שם אחרי 31 שנה. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה קרה ב-31 שנים האלה? כמה מלחמות, כמה שערות, אמיתיות או לא אמיתיות, כמה דברים עלו וירדו, נפלו והתחדשו, על כמה דברים דיברנו שלא היו חשובים. יום ועוד יום ועוד יום, כמו מטרונום כזה, 31 שנה, בסוף מגיעים להישגים מאוד מאוד גדולים. ועל זה אמר לנו רבי נחמן מברסלב, משפט מאוד נוקב שלו, בדיוק על הנקודה הזו. רבי נחמן קבע, לפני כ-200 שנה, עוד יגיעו זמנים שבהם להיות איש כשר ופשוט, יהיה חידוש כמו להיות הבעל שם טוב. אתם שומעים, יהיו זמנים כאלה, בסוגריים, אולי זה עכשיו, שסתם להיות יהודי פשוט, כן? זה לא פשוט להיות פשוט. להיות יהודי רגיל, פשוט, ישר דרך, טוב, מאמין, נורמלי, יהודי טוב, יהודי פשוט. זה יהיה חידוש יותר גדול מלהיות הבעל שם טוב. סליחה, חידוש גדול כמו להיות הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הוא המחדש הכי גדול, הגאון, הצדיק הכי גדול, מחדש תנועת החסידות, מקים החסידות. אז מה, אם אני סתם יהודי טוב, אני הבעל שם טוב? והתשובה היא שבימינו כנראה, כנראה שכן. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה זה הכי קשה, הכי קשה להתמיד. אנחנו רק רוצים חידושים לרע, לפעמים גם חידושים לטוב, אבל העיקר זה באמת לשנות, לחדש. בואו נעבור לנקודה השלישית. דיברנו על אהרון הכהן, על האש שהוא מדליק ואיך, ודיברנו גם על נקודת ההתמדה שלו. בואו נעבור לציבור, בואו נעבור לעם. שוב, אני לא יודעת אם אני פשוט מחברת את הכל לקורונה, לי זה נראה מאוד טבעי, זה לא נראה לי חיבור מאולץ. מה שנדבר עליו עכשיו נראה לי בדיוק המסר לימים המשוגעים שעוברים עלינו, וזה לא נגמר, זה לא נגמר, מי שלא תדברו איתו, ההשפעות הן עדיין רבות, חלקן קשות. הנקודה השלישית היא, גם החניות חשובות. את זה לומדים מהציבור, עכשיו זה לא אהרון הכהן. הציבור העם, הציבור הגדול של בני ישראל יוצא לדרך, וספר במדבר באמת מתאר אותם, איש על מחנהו ואיש על דגלו. כולם יוצאים לדרך, צריך פה סדר, אם הסדר מתרופף, אז כמובן שיש לנו אסונות, זה לא טוב. הדרך שבה הם הולכים, הייתי אומרת שהמסלול שבו הם הולכים מלמד אותנו הרבה על החניות שבחיינו. שוב, החניות זה בדרך כלל התקופה של בין לבין. עוד לא הגעתי ליעד. מה אני עושה עד להגעתי ליעד? הנה הפסוק, שימו לב. על פי השם יישאו בני ישראל, ועל פי השם יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן, יחנו. ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת השם, ולא יישאו. אתם מכירים אנשים כאלה שדוחים הכל? זה יקרה אחרי החגים, וזה אחרי הדיאטה, וזה אחרי הקורונה, וזה אחרי שנעבור דירה, וזה אחרי שנגמור את התואר, וזה אחרי החתונה. אחרי, אחרי, קדימה, שזה יהיה מתישהו אחרי. אתה יכול לפספס ככה את כל החיים. ג'ון לנון שר ש... Life is what happens to you when you're busy making other plans. החיים זה מה שקורה לך כשאתה עסוק בלתכנן תוכניות אחרות. כל החיים אתה מתכנן ומתכנן, בינתיים עבר הזמן, טס הזמן, מה איתך? זאת הנקודה הגדולה של החניות במדבר. אנחנו, גם החניות נחשבות, גם החניות נספרות. אפילו אני אגיד יותר מזה, בעיקר החניות נספרות, בעיקר הרגעים של ההמתנה. בהם רואים מה אתה שווה. כשאתה מגיע ליעד, כשאתה בהר סיני, כשהרגע יצאת ממצרים, כשאתה ערב הכניסה לארץ ישראל, אז אתה מכוון, אתה מפוקס, אתה מלא באנרגיה, פה אני במקום שלי. עכשיו תגיד שאתה סתם נודד עם איזה אוהל על הגב, פירקת את המחנה, שוב צריך להקים אותו בלילה. זה מיטבך, אתה לא במיטבך, מה אתה אומר? טוב, יום אחד נגיע לארץ ישראל, שם נתחיל לעבוד על עצמנו, שם נבנה משפחה, שם נחנך את הילדים, שם נדאג יותר מבחינה רוחנית לעצמנו, שם נעבוד במשהו, שם נעשה דיאטה, אוקיי? שם נתחיל לעשות כושר. אחרי שנעבור את הירדן. אומרת לנו הפרשה, החניות גם נחשבות, תראו את הפסוקים האלה. איפה שלא חונים, מקימים את המשכן. איפה שלא חונים, עובדים. מפרקים, ואתה לא יודע, אולי נשאר פה יום, ואולי 40 שנה. לא משנה. תעבוד, תנצל, אין זמן מת. ולדעתי, עכשיו זה נורא חשוב. המון אנשים אומרים, יאללה, כבר נגמרה השנה. לא, לא. כל יום לימודים הוא חשוב ויקר וקדוש, תנו לילדים את ההזדמנות. יאללה, מצאו ילדה עם בידוד בבית ספר, כל הבית ספר בבית, יאללה, זה כבר עד החופש הגדול, נמרח, גשר. כל השנה הזאת היא גשר אחד גדול, מפורים עד החופש הגדול, גשר. לא, תנצל את הזמן. גם החניות חשובות, בעיקר החניות חשובות. חנית, תתאפס. ואני באמת, השנה יכולה לספר את זה, אנחנו כבר גרים בבית שלישי מניו יורק, היינו בבידוד בנחל סורק, עכשיו אנחנו בצימר הזה, מושב נחלים, נודדים על מזוודות, ואני רואה את הנטייה הזאת אצלי, להגיד, טוב, יאללה, אז אחר כך הילדים ילמדו, אז אחר כך נשתלט על מה שהם אוכלים פה כל היום שטויות, אז יאללה, נו, הם לא ישלימו את הספר לימודים, אלו, זה הכי קל לזרוק כי זה בין לבין, כי זה בינתיים. הפרשה הזו מסבירה לנו שאין דבר כזה זמן מת. כל זמן הוא חי, כל זמן ראוי לניצול, ניצול ולא לשריפה ולבזבוז. ושואת כל ספר במדבר, זה ראיתי אצל חנן פורט שהוא כותב את זה, כל ספר במדבר הוא לקח כזה. ספר במדבר הוא ספר של בלכתך בדרך. הוא לא דרמטי כמו בראשית, בריאת העולם. הוא לא דרמטי כמו שמות, יציאת מצרים. הוא לא ויקרא של הקמת המשכן. והוא לא דברים של ערב הכניסה לארץ. אז מה יש בו? עליות, מורדות, סיפורים, קטטות, כיתורים, חוזרים, הולכים, מלחמות. אקשן, החיים עצמם, אפור כזה. זה הספר הכי חשוב. למה? הוא מלמד אותנו את מה שנעשה רוב חיינו. רוב חיינו לא יהיו בראשית שמות ויקרא ודברים. רוב חיינו יהיו במדבר, בדרך, בתור לבנק, מחכים לקבל תשובה מאיזה תוכנית לימודים, יוצאים לעוד דייט וחושבים שאולי זה הפעם, מגדלים את הילדים, רוב חיינו עם ספר במדבר. גם החניות, גם העצירות משמעותיות, זה לא חצי כוח כזה, לחפף, יאללה, עד שנגיע. בני ישראל עוצרים, מה הכי חשוב להם? המשכן, הרוחניות. מקימים את המשכן כמו שצריך, עם כל הפרטים. גם בחניות, ואז מה קורה למחרת אולי? צריך לפרק, יאללה, מפרקים, מעמיסים, לא מקטרים, ממשיכים. אנחנו אף פעם, אף פעם לא מקפיאים את החיים. הקפאתי, אחי, החיים שלי בפריזר. נפשיר אותם כשנגיע ליעד. אין דבר כזה, הגעת ליעד. בווייז אתה כל רגע בעצם בדרך ליעד. כל שלב בחיים הוא השלב הכי חשוב. לא, שאז אני אעשה וכולי, זה טוב לתכנן קדימה, זה טוב להסתכל אחורה. אבל מה שאני עושה עכשיו, זה העניין. ואני חושבת שהנקודה הזו בספר הזה מאוד בולטת. איפה שלא עוצרים, יש כאלה שבוחרים בטוב, לצערנו יש גם כאלה שבוחרים באסונות. זה ספר שיש בו הרבה מחלוקות, ואולי עוד נגיע, הנה, אתם יודעים מה, הנה, הגענו לזה. הנה בחירה לא נכונה, ניצול זמן לא נכון, בזבוז זמן. זאת הנקודה הרביעית. דיברנו כבר על, אני חוזרת, אש והתלהבות. דיברנו על היכולת של אהרון הכהן להתמיד, ועל היכולת שלנו להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. ודיברנו על החניות, על כך שגם חנייה היא חשובה. אגב, אני אגיד משהו קטן עוד על הנקודה הזו. הייתה לי תחושה, רציתי להתחיל פרויקט עם תנועת המזרחי. מאז שחזרנו, אנחנו פחות בקשר, כמובן, אין לי הרצאות בקהילות בחו"ל, השליחות להיות עם הילדים שלי בצימר, ואיכשהו לאפס אותם על בתי הספר פה בישראל. אבל ראיתי שהמון קהילות פונות אליי כדי לעשות מיזם משותף של קהילות ישראליות וקהילות אמריקאיות. המון המון. אנחנו רוצים להיות בקשר, רוצים ללמוד, רוצים לחזק אותם, לחזק אותנו, לדבר. ובסך הכל, באמת, אמרתי, זה בין לבין, אין לי זמן לזה, אין לי רגע לזה, גם התקופה כזאת היא מוזרה בישראל. רעיון יפה, יום אחד, יום אחד. סיפרתי את זה לאנשים בתנועת המזרחי, תוך כמה ימים היה אתר אינטרנט, אגב, קוראים לזה, מתחברים ביחד, אתם יכולים להיכנס, להירשם, מתחברים ביחד, ואתמול, שלשום, אתמול הנחיתי מפגש כזה ראשון, מאוד מרגש, עשינו כזה לאונצ'ינג לפרויקט. מצד אחד, קהילת ראות מהעיר סדרות, סדרות יכולה ללמד אותנו משהו על להתמודד עם משברים, נכון? מהצד השני, קהילת בית תפילה, מאריזונה, של הרב פנחס אלוש. שתי קהילות, כאילו מה הקשר? לא מכירים את אחד את השני. האלה יהודים מאריזונה, האלה יהודים מסדרות, והיה פשוט מרגש, והיה פשוט מקסים. ואני שמחה שלא דחיתי את זה. טוב, נו, בין לבין, למי הזמן עכשיו? לא, לא. מוצאים את הזמן, מקימים משכן, מקימים אתר להבדיל בשביל היוזמה. והנה, אפשר לעשות דברים מופלאים גם בתקופה הזאת, שהיא באמת קצת נחסית ובין לבנית. ודיברו שם באמת מאוד יפה אנשי סדרות. זה מצחיק, זה עצוב. אנשי סדרות נותנים עצות לאנשי אריזונה. איך להתמודד עם משבר, איך לשמור על חוסן, מה להגיד לילדים. ממש התהפכו היוצרות. צריך לדעת את זה. מסתכלים עכשיו על ישראל בצורה מלאת התפעלות. מלאת התפעלות בכמה מקרים. בוא נגיד שהיו בארצות הברית שלושה גלים קשים. הגל של האנטישמיות, ואז ודאי מסתכלים על ישראל, כי אין בה, יש בה הרבה בעיות אולי אחרות, אבל זה לא מקום שאתה צריך להחביא כיפה או ציצית, כמו שעשינו לפעמים בניו יורק. אחד זה אנטישמיות, שתיים זה קורונה. שוב, במבחן התוצאה, ישראל בסולידריות, צי, מצליחה להתגבר, מפסיקה טיסות המון זמן לפני טראמפ, הנהגה הרבה יותר שקולה מטראמפ, עם הרבה יותר אמון, זה בקורונה. ושתיים, מתמודדים, זאת אומרת, שם בתי החולים כמעט קרסו, פה זה ברוך השם מצוין, ולא לא מושלם, אבל טוב, טוב מאוד ביחסית. בנקודה השלישית היא כמובן הפרעות, הביזה, האלימות, ההפגנות הסוערות. שוב, אנשים בארצות הברית כבר פעם השלישית מסבים את המבט לכיוון הזה ורואים טוב. זה לא מסכנות, אוי, אם אני צריך לעשות עלייה, זה מסירות נפש, אני אחיה על גמלים, אני אפריח את השממה. לא, לא, חמודי, הפרחנו, בוא, אתה מוזמן להצטרף לסיפור הצלחה. זה שינוי של, זה סוויץ', זה נרטיב אחר. ישראל צריכה למכור את עצמה, אני חושבת אחרת, ויש הרבה למי למכור. אוקיי, זאת הייתה ככה הערה, לא על הדרך בסוגריים. אני רוצה לעבור לנקודה הרביעית, שהיא גם הנקודה האחרונה. והיא מתעסקת במצב הרוח שלנו. הנה, אמרתי בעצם, שנראה לכם מקרה שבו בעצם אבותינו נכשלו לצערנו, ולא הצליחו ללכת לפי הכלל הזה, שגם החניות, אתה צריך להיות מאוד ממוקד, ולעסוק בטוב גם כשאתה חונה. הנה, הם מגיעים לכמה מקומות, ומתחילים לקטר קברות התאווה, תבערה, אנחנו מהשמות של הנקודות האלה, של נון צדיק האלה, כבר מבינים את המהות. אף אחד לא רוצה לגור במקום שקוראים לו קברות התאווה, ולא רוצה שיקראו לאיזה מקום על שמו תבערה. זה מין מזכרת נצח שנשארת לנו בתורה, מהשם ישמור, מאיך שמתנהגו שם. אז בואו נראה, הנקודה הרביעית היא, מצב הרוח הוא בשליטתנו, מצב הרוח הוא בחירה. אנחנו יכולים להשפיע על מצב הרוח. אנחנו נוטים לקום ולהגיד, אוי, אני עייף, אני רעב, אני צמא, אני לא יודע, אני מדוכא, עשו לי, אכלו לי, שתו לי. עכשיו שוב, זה, אם צריך טיפול, בוודאי. אבל הרבה מאוד פעמים, רוב האוכלוסייה יכולה להשפיע על מצב הרוח שלה. זה לא נתון, גזירת גורל, אוי, קמתי ככה, כזה אני. מצב הרוח הוא בחירה. בואו תראו איך. אנחנו עם החבורה שמתלוננת שם, זה אמרנו, פרשה שמלאה לצערנו, בתלונות אפילו קצת מביכות. תראו את המילים, סליחה, פשוט פייק ניוז. והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו. יש פה חבורה שכוללת הספסוף, והם משכנעים את בני ישראל. מה הם אומרים? מי יאכילנו בשר? כן, הם מקבלים מן מן השמיים, טעים, נהדר, לא, הם רוצים בשר. מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, כן? דגים בחינם, מעניין. את הכישועים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. תגידו, חבר'ה, מה? אתם חושבים שעשו אותנו אתמול? הרגע קראנו את ספר שמות ואת ספר ויקרא. יצאתם מבית עבדים, עבדתם עבודת פרך, איזה שומים בחינם, איזה דגים על האש, בכיף, מה זה היה שם, המסעדה? על איזה אבטיחים אתם מדברים? אתם עבדתם עבודת פרך. הנוגסים של פרו הכריחו אתכם להקים מראה מסכן, מה, 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 על מה אתם מדברים? פייק ניוז, נוסטלגיה. הרבה פעמים עושים נוסטלגיה לא נכונה, נזכרים אחורה באיזה התרפקות או זעזוע, זה לא נכון עובדתית, עובדתית. אבל העם בוחר במצב רוח כזה, והופך את זה לתרבות, ופה הבעיה, להפוך את זה לנאי משותף, מילא כל אחד בלב שלו אומר, אויש, מתגעגע למצרים, אבל ממשיך בדרך לארץ ישראל, לא, הם הופכים את זה לטרנד, הופכים את זה לגל, תראו את התיאור הנורא בפרשה, וישמע משה את העם, בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, ואיחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע, משה שומע דבר נורא, מה? בוכה למשפחותיו, העם הזה, יש לו תרבות של כיתורים, בוכה למשפחותיו, אומר רשי, משפחות משפחות נאספים ובוכים, לפרסם תרעומתן בגלוי. התרעומת שלהם בגלוי. זה לא שכל אחד יושב ואומר, אוף, תגעגע למצרים. זה המיינסטרים, זה הפריים טיים, זה הנרטיב, זה הכל מילים שאבשלום קורי יהרוג אותי עליהן. זאת הדרך שלהם בעצם ליצור תרבות משותפת. זה מה שכולם עושים, זה הקלט, זה הבדיחות, זה הלך הרוח. משפחות, משפחות, איך רשי אומר, נאספים ובוכים. הסבתא מורישה את זה לנכדה, והאימא מלבה את האבא לבכות יותר, והאחים מתחרים אחד על השני, בוכה למשפחותיו. פלא שמשה רבנו מזועזע, זה צריך פה טיפול שורש עמוק, עמוק. זה לא אומה שמישהו יתבלבל, נסביר לו. לא, אנחנו רואים פה בעיה חינוכית שורשית, ממש. לכן הוא אחר כך מטפל בזה, הוא מביא נביאים, צריך לטפל בעם הזה. וואו, טיפול שורש, טיפול עומק, זה לא הגיוני. אנחנו בעצם יצאנו ממצרים וראינו את ים סוף נקרא, והם באשכרה בשיא הרצינות מתלוננים על אבטיחים לא קיימים, ואז גם הולכים אחד אחד ומטפטפים שכולם יבכו על האבטיחים הפייק האלה. מה קורה פה? מי אם לא המחנך, הרב משה צבי נריה, ייתן לנו תשובה. אמרנו, יש לנו פה ארבעה עקרונות חינוכיים מאוד יסודיים. אתה קובע את המצב רוח שלך. המציאות כמעט לא משנה. משנה הפרשנות שלך. ככה אנחנו לומדים. תראו מה כותב הרב נריה, הרב משה צבי נריה, על הנקודה הזאת. זה עניין, אני חושבת, מאוד עמוק, פסיכולוגי. אחרי יציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, אחרי מלחמת עמלק, אחרי מתן תורה, וואו, מה ראה הדור המדהים הזה, יכולים לקום ולהתלונן מי יאכילנו בשר. זאת עובדה, זה אפשרי. משמע שיש אפשרות כזאת בעולם, שיש כוחות עזים כאלה בפנימיות נפש האדם. אי לכך, אל יחשוב אדם, אילו הייתי בדורות קדומים, אילו חייתי במחיצתו של פלוני, כי אז גדול הייתי. אל תגיד לעצמך, טוב, הייתי בדור של הרב קוק, הייתי בדור של למעלה בקודש, משה רבנו, הייתי מוצלח, אבל מה לעשות, אני תקוע בדור הזה, תשאפ 2020, עם הילדים בבית מטפסים עליי בקורונה. לא, לא, ממשיך הרב נריה, הרי מלמד את התורה, שאפילו במחיצתו של משה רבנו, יכולים בני אדם להישאר בדרגה נמוכה. תחשבו, החבורה הזאת שמשקרת, סליחה על המילה, על האבטיחים, הם אומרים את זה מול משה, לא מול איזה משהו אנושי מדורנו, מול משה רבנו הגדול, את זה הם אומרים. ממשיך הרב נריה, אם אין אדם לוקח את עצמו בידיו, פותח את ליבו לקראת הדברים העוברים עליו, מסיק מסקנות מחייבות מכל המאורעות, אפשר שתופעות רבות מרוממות יחלפו על פניו. רעיונות יפים יכולים רבים לומר, אבל ללא הגשמה מעשית, יומיומית, קפדנית. ושימו לב למילים האלה. משקל הדיבור הוא רק לפי ערך ההגשמה שבו מבחינת המדבר. משקל השמיעה הוא רק לפי ערך ההגשמה שבה מבחינת השומע. אתה יכול לדבר מקסים, נהדר, אתה יכול לתת נאומים, אני יכול לשמוע דברים טובים. תכלס, מה אתה עושה תכלס עם כל זה? יש פה עם שראה קריאת ים סוף, שראה הר סיני, שראה את פרעה חוטף את 10 המכות, וכלום ממשיך להתגעגע לאבטיחים חינם, רוצה לחזור למצרים. כמובן פרשננו אומרים, זה לא סתם חינם, זה חינם מן המצוות. הם לא אוהבים את המערכת הזאת שצריך לברך לפני, לברך אחרי, לתת מעשר, בכלל שזה קשור זה אוכל, יאללה, תתן לי לאכול עם המצרים. ופה בעצם החינם הזה, כן, זה המשמעות, זה לא הכסף, זה העובדה שזה לא היה כרוך במערכת שלמה של מצוות, זה היה רק לאכול אבטיחים. פה עולה הנקודה מרכזית שהרב נריה בעצם מדגיש אותה עבורנו, לא משנה מה ראית, משנה מה אתה מיישם מזה, לא משנה מה, איפה נולדת, משנה מה למדת מזה, מה אתה עושה מזה, מצב הרוח שלך הוא בשליטתך, לטוב ולרע. אנחנו רואים פה עם שמקבל שפע של מן, שמוציאים אותו מעבדות לחירות, והוא כפוי טובה, לא רוצה אבטיחים ושומים, made in מצרים. זו הנקודה הרביעית, והיא, וואו, כל דבר פה, באמת היינו צריכים אולי לעצור, להתבודד, לחשוב, רגע, להפנים. סיימנו לדבר על 4 נקודות, אני עושה איזה סיכום קטן שלהם, ואני אנסה עוד מעט גם לענות לכל השאלות שמגיעות אלינו גם ברמה הטכנית. אבל קודם כל נסכם. פרשת בעלותך היא גם פרשת בהורידך. יש בה עליות מופלאות, החצוצרות, מסע המחנות, יש בה הרבה מעמדות מאוד יפים, עבודת הלוויים, כל החצי הראשון של הפרשה מלא דברים יפים. ואם אינני טועה, זה קורה בחצי השני, היא מתחילה להתמלא פשוט בסכסוכים. בהמשך יש את מרים עם הלשון הרע, עם הצרת, עם כל הסיפור שם של משה, אהרון ומרים, שצריך ללמוד אותו לעומק, לא ככה, לא עכשיו. ויש לנו את תברה ואת קברות התאווה, והם רוצים לאכול ורוצים לשתות, ומשה כועס כבר כל כך. בהחלט פרשה מסובכת. היא טובה או רעה? היא כמו החיים, היא מורכבת. גם החיים שלנו הם טובים ורעים גם יחד, בטח עכשיו. פרשה מציגה בפנינו את העליות והמורדות, את כל חומרי חיינו, מה שנקרא. אני חושבת שיש המון מה ללמוד ממנה, בפרט עכשיו. נסכם את הנקודות. פתחנו באש, צריך לדעת למה ולמה. את זה באמת, אלון דודי אמר לקהילה באריזונה. הוא אמר, אנחנו בסדרות תמיד חוזרים לבסיס. למה אנחנו פה? כשיש תשובה טובה. מה אנשי הסדרות עושים שם, זה נותן כוח להתמודד. ואני לא יודעת מה התשובות של אריזונה היו, אבל זה משהו המליץ, לשבת ולחשוב כקהילה יהודית, מה המשמעות של הקהילה, זה נותן כוח להתמודד. הוא גם המליץ, דרך אגב, לעזור לאחרים. הוא אמר, מול כל משבר, אני ממליץ תמיד למצוא מישהו יותר חלש ולעזור לו. רעיון יפה למחשבה. בכל אופן צריך אש, צריך משהו של... צריך חזון, אידיאולוגיה, בין חזון ייפרה עם. ייפרה גם אולי מלשון פרעות ופריעות, מה שהם עושים עכשיו בניו יורק, בכל מיני חנויות. אוקיי. נקודה שנייה, התמדה, אחרי כל האש, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, נראה אותך יום ועוד יום ועוד יום, מתמיד, לא מפרמט כל דבר מחדש, הולך בתלם שמישהו כבר חרש. יואו, איזה מכה לאגו. ככה אנחנו אומרים שבחו של אהרון שלא שינה, שהמשיך אותו דבר, כאשר ציוו אותו, כן, ויעש כן אהרון. הנקודה השלישית, ודיברנו גם עליה בהרחבה, החניות. החניות חשובות לא פחות מהנסיעות. יכול להיות שהחניות יותר חשובות מהנסיעה. מה אני עושה בחניה? איך אני מתנהג? האם אני תמיד אדחה את הכל אחרי החגים? בטח במדבר, היה להם ביטוי, אחרי המדבר, אחרי המדבר, בארץ ישראל. לא, לא. חשוב, תעשה עכשיו. את המשכן הם הקימו בכל חניה. הקימו, פרקו, אפילו רק לכמה שעות. זה חשוב לי, זה מוקד חיי. אני גם בחניה, ואפילו בפרט בחניה, אני מתמקד בעיקר. ולסיום, הנקודה הרביעית שציינו היא מצב הרוח. העם שולט על מצב רוחו, גם אנחנו יכולים לשלוט על מצב רוחנו, לראות את הטוב או לראות את הרע, להתגעגע לאבטיחים לא קיימים, או להמשיך לארץ ישראל ולגדל בה אבטיחים חיים וטובים. יש לנו פה, אני חושבת, דילמה, והרב נריה מציף אותה, בעצם בני ישראל מציפים אותה, זה מביך. תקראו בשבת הפרשה, זה מביך ההתנהגות שלהם. אתם כל כך זכיתם לניסים כל כך גדולים. איך היינו אנחנו מתנהגים? לו היה לנו משכן, בעזרת השם, מקדש, לא יודעת. אנחנו רואים פה בפרצוף איך אנשים, לא משנה מה, הנסיבות החיצוניות, הנסיבות הפנימיות, הבחירה החופשית של מצב רוח, מאוד 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 חזקה. אני רוצה לסיים, אבל להודות גם לכם על הצפייה. השיעור הזה נודד, נודד בימים, בשעות שלו, במסגרת השידור, התארחנו אצל כל מיני, וגם שואלים אותי, אמרו, נו, מתי, מתי? אנחנו לא יודעים, כרגע אנחנו שומרים על כל ההנחיות, אנחנו לא ממהרים לחזור לאירועים פומביים, אני מאוד מתגעגעת, זה כיף לי, אני כאמור מדברת בעיקר על עצמי בזומים הבלתי נגמרים האלה, יוצא לי לעשות זומים רבים, בעברית, באנגלית, בארץ, בעולם, עכשיו גם סדנת בת מצווה בזום, זה כיף, אבל זה מוזר. המצב הטבעי האנושי הוא לא זה. כל מי שעושה אידיאליזציה לקורונה צריך לזכור, מצב הטבעי זה לא ילדים ב-10 בבוקר בבית, כי אין בית ספר, זה ילדים בלימודים. מצב הטבעי זה לא אבא ואמא שאין להם כסף עכשיו ולא יכולים להזמין טיסה וללכת למכולת. מצב הטבעי הוא איזון. אולי קודם הגזמנו בצרכנות יתר. אז נאזן. בטח שמצב הטבעי הוא לא שהכל סגור והמשק סגור. המצב הטבעי הוא בטח לא אבטלה וכו'. אני, בנקודה הזו, חושבת שברמה האישית, אנחנו לא מרגישים מתנדבים, הקבוצה, כל מי שככה סביב החלק היומי, אנחנו לא מרגישים שנכון לערוך אירועים פומביים, להקהיל קהילות. רק השבוע שמענו על עוד כל כך הרבה מקרים חדשים. בינתיים תמשיכו לעקוב כאן, ואני מראה את הטלפון למי שמתעניין. שימו לב, זה השקף שרבים כבר מכירים. כל מי שרוצה לקבל מידע, מתי יהיו שיעורים פומביים, בינתיים, לקבל לינקים לכל ההרצאות שלנו בזום, להתחבר אלינו מרחוק, לקבל את התכנים, את החלק היומי שאני כותבת כל יום, זה המספר. מספר הישראלי הוא של תפארת, המתנדבת הנהדרת. מספר אמריקאי הוא של דיוויד היקר, דיוויד שלכט מלוס אנג'לס, מחזקים אותו, בית כנסת שלו הוציא את ספרי התורה, יש שם צווי קרס ברחובות, בבברלי הילס, איפה שהוא גר. דיוויד, אנחנו איתך, אוהבים אותך, תודה על כל העזרה, תמיד, כל השנים. אז תפארת ודיוויד, מספר ישראלי, מספר אמריקאי, כל מי שרוצה לקבל את התכנים באופן קבוע, ולדעת, למשל, מתי השיעור הבא, כי גם אני עוד לא כל כך יודעת. אז תודה רבה לכם, ובהצלחה בעזרת השם, ושבת שלום, אפשר כבר להגיד, שבת שלום.